כן. אז ראינו פעם שעברה, אנחנו במסילת ישרים בהקדמת הרב המחבר, עמוד י"ז. ראינו פעם שעברה את הטעות, את הטעות שיכולה להימצא גם אצל אנשים בעלי שכל. הרי פתחנו בתחילת ההקדמה ואמרנו ש, הייתי אומר, הזנחת או הפקרת הטבע המוסרי מבלי טיפול שכלי היא בעייתית מאוד. ההזנחה הזו היא שעומדת ביסוד השכחה. שכחה קראנו לזה. היא עומדת ביסוד שכחת המוסר. כן? שלא עוסקים בטבע המוסרי בשכל, אז בכל שדה הטבע המוסרי עולים קוצים ודרדרים, מה שקרוי שכחה, ולכן יש הכרח להשתמש בשכל. אבל ראינו, עכשיו הרמח"ל אומר לנו בפסקה הבאה, שמתחילה במילים ותראה, הרמח"ל אומר לנו שלא מספיק שלאדם יש שכל. הבעיה הזו לא נפתרת בזה שאדם מגלה בקרבו כישרון שכלי טבעי. כדי שהשכל ימלא את חובתו כלפי הטבע, היינו, יעסוק עם הטבע, יעמיק אותו, יברר את מגמתו, ייקח את העולם הטבעי המוסרי ויפתח אותו למדרגה, יפתח אותו למדרגה של עבודת השם עמוקה וגבוהה. כדי שהדבר הזה יתרחש, כדי שיהיה באמת זיקה בין השכל לטבע המוסרי, כדי שהזיקה הזו תתרחש, או נגיד אחרת, הזיקה הזו לא מתרחשת באופן ספונטני, בכלל לא. במילים אחרות, גם הכישרון הטבעי, אפילו אצל אנשים שהכישרון הטבעי שלהם מרקיע שחקים, מהירי השכל, הפיקחים, החריפים הגדולים, עד כדי כך, גם כישרון שכלי יכול להיות טבעי. וזו הבעיה שלו. מכיוון שהוא טבעי, הוא לא יודע את הבעיה שיש בטבע. הוא תמיד יימשך אחרי השפה הטבעית. והשפה הטבעית יש לה שפה אחת. השפה הטבעית תמיד משדרת לנו, כן? או מגלה לנו רק את הרובד החיצוני של המציאות. אנחנו נסביר את זה יותר. השכל, מיוחד אדם שהוא בעל שכל חריף, פיקח ומהיר, לכאורה מה לו ולטבע? תסתכל איך הוא מעמיק. זה טבע? טבע זה ילד קטן, יודע מה, שעושה בחיתול. ילד קטן שישן ואוכל, זה טבע. אבל שכל, תראה את הבן אדם הזה, תראה, הוא פיקח, איזה מהיר, איזה... זה משהו מעל הטבע. לא! זה לא מעל הטבע, זה הטבע בהתגלותו. שכל בעצמו יכול להיות כוח טבעי, למרות שקיים בו התחכום של החריפות והפלפול, הוא יכול להיות טבעי בלבד. ומכיוון שהוא נכנס תחת ההגדרה של טבע, מכיוון שהשכל הזה נכנס תחת ההגדרה של טבע, והוא לא יתרומם, כן? מעל הכישרון הטבעי, אפילו סנטימטר, ממילא הרדאר שלו לא מסוגל לגלות, לחוש את בוסריות המוסר הטבעי. במילים אחרות, אין לשכל הזה שום בעיה עם זה שהמוסר הוא טבעי ותו לא. אין לו בעיה עם זה בכלל. אין לו בעיה. הוא רואה את המוסר הטבעי ואומר לעצמו, אני בסדר. אז מה תעשה עם הכוח השכלי שלך? הכוח השכלי יחפש לו משימות בעולם הטבע. איזה משימות? משימות שמתאימות לתכונות של השכל. מה עם תכונות השכל? חריפות, העמקה, מחקר, יצירה. אבל הוא לא ייצור בתוך המידות. למה הוא לא ייצור במידות? כי החזיון הטבעי מבלבל את השכל הזה. כי השכל הוא טבעי. כיוון שהשכל הוא טבעי, החזיון הטבעי מבלבל אותו. השכל הזה לא יודע שטבע מוסרי צריך העמקה. לא. הטבע המוסרי מבלבל אותו, זה מעניין. הרדאר שלו לא תופס את השטחיות שיש במוסר הטבעי. לא תופס. לאן הוא ילך? השכל הזה ילך למקומות שעדיין יד אדם לא נגעה בהם. איפה שאין קיום טבעי אפילו, איפה שיש תוהו ובוהו, איפה שצריך לבנות דבר מהתחלה. אז הוא ילך לחקור את הבריאה, את הטבע, כן? הוא ילך לחקור את החלל. הוא יעדיף מקומות שרגל אדם לא נגעה בהם. הוא יעדיף מקומות שאין שם עדיין סטרוקטורה, אין שם עדיין בניין. אבל כל מקום שיש בו בניין, כל מקום שהוא בבחינה של יש, וכל שכן יש כל כך נחמד וחביב כמו מוסר טבעי, מבחינת השכל זה תהיה השקעה מיותרת של כוחות. לא כדאי להשקיע את הכוחות שמה. לא כדאי שהגשם ירד על החלקות האלו. עדיף שהגשם של השכל ירד על חלקות יותר שכונות, להפריח שממות, לייבש ביצות. לשם ילך השכל. אבל מה אני צריך להתעסק עם הטבע המוסרי? ברוך השם. אני רוצח, אני גונב, יש טבע, יש פה קיום, יש פה מציאות. זה דבר מעניין. אנחנו רואים אם כן, אגב, בהמשך אנחנו נראה שהטעות של השכל הטבעי, הטעות של השכל הטבעי הזו, טוב, חכה שהוא אמר את הדברים בעצמו, בשלב הזה אולי די במה שאמרנו, לא ניכנס יותר מדי פנימה, רק נחזור ונסכם. אנחנו רואים כן שהופעת השכל הטבעי, הכישרון הטבעי של השכל, אנחנו רואים שהוא לא בהכרח מתקן, מעלה את הטבע המוסרי. כדי שהזיקה הזו תתרחש, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים אהבת אמת. מי שאהבת האמת לא בוערת בקרבו, איך אומר הרב קוק? מי שאהבת האמת, נקרא את זה בלשונו, אנחנו צריכים אהבת אמת, צריכים כוח אחר, זה נקרא יראה. או, בסדר, בוא נשאיר את זה עמוד כרגע, זה לא פשוט, אני אומר יראה, זה לא פשוט, אבל צריך אהבת אמת. אהבת אמת היא כוח שמגיע ממקום יותר עמוק. יותר עמוק מהשכל הטבעי, ויותר עמוק מהמוסר הטבעי. המוסר הטבעי אין בו אהבת אמת. אין בו תשוקה לעוד. גם המוסר הטבעי וגם השכל הטבעי הם כוחות כיפאוניים. הם כוחות, אפילו השכל, שהוא כוח יצירתי, אמרנו. הוא רוצה ליצור דברים, אבל הוא בונה רק את המעטפת החיצונית של המציאות. הוא בונה גורד שחקים. אבל גורד שחקים הוא לא שונה מצריף עץ קטן ועלוב, אלא שינוי כמותי. זה הכל. מבחינה איכותית, מבחינה מהותית אין שינוי ביניהם. יש בהם שינוי דרגאי, אבל לא מהפכה. זה לא משהו אחר, זה לא עולם אחר. יש להם מכנים משותפים חזקים שמשתפים אותם. גם לצריף הקטן וגם לגורד השחקים. יש גג, יש דלת, יש רצפה, יש קירות. זהו. כל השאר זה רק שיפוצים. זה הכל. השכל, כל היצירות שלו הן יצירות בתוך העולם הסגור, בתוך העולם הטבעי, בתוך העולם הקיים לפנינו. השכל הטבעי אין לו יכולת לגלות את המעבר. לא בבריאה, לא בהנדסה, לא במלאכות, לא בפלפולי הלכות, שימו לב, פה כבר נכנסנו להמשך הפסקה, לא בלימוד אגדות אפילו. לכאורה אגדה, מה יש בה חוץ מדבר השם, חוץ מהאמונה ודברים עליונים. השכל, למרבה הפלא, השכל הטבעי של החריפים, הוא השתמש באגדה כדי להחכים, כדי להרחיב אופקים, אבל לא כדי לשנות פאזה פנימית של אמונה וקרבת אלוקים. מעניין. הוא ידרוש דרשות יפות, הוא יגיד דברים נפלאים, איזה חוכמה, וואי, איזה שיעור. שמעת את השיעור של פלוני, של אלמוני? זה הכל מהשכל הטבעי. זה השכל הטבעי שאוהב את אוהב את ההתעסקות בדברי חוכמה, ודברים מורכבים, אבל לא ממצא את התוך של דבר אלוקים שמדבר דרך האגדה. אם רצונך להכיר את מי שאמר והיה עולם, למוד אגדה. האם אתה מכיר את מי שאמר והיה עולם אחרי שאתה לומד אגדה? אתה יותר ירא שמיים? אתה יותר נרעש ונפחד? יותר מעריץ? כן? את שם השם? מה קרה לך אחרי שלמדת? סתם שפשפת בטן, שם אני יותר חכם, סדר גמור, יש לך דרשה ליום שבת, יש לך שם מה להפציץ את הקהל, כולם יבואו, ישפשפו את הזה, תן להם דפי מקורות, נגמר הסיפור. מה יקרה מעבר לזה? זו השאלה. אז אפילו פלפולי הלכות, אפילו בפסקי דינים, אפילו בלימודי אגדות, שהשכל הטבעי שולט בכיפה, תרתי משמע, אין פה יותר מאקדמיה. לא אקדמיה. יש פה רק אקדמיה. זהו. חוכמת יוון. חוכמה. קוראים לזה פילוסופיה, אהבת חוכמה. זה הכל. בלי אהבת אמת. כן? לא יכול להתפתח פה מהלך פנימי. לא בלימוד חוכמות הטבע, ולא בלימוד חוכמות הקודש. זה מפתיע, זה מפליא. אתה אומר שאפילו קצת, אתה אומר, זה מדהים אותנו, הקביעה של הרמח"ל פה, בהמשך דבריו, ואחרים ייכנסו יותר אל הקודש, מהם בפלפולי הדינים וכו'. ועדיין הם באותו קטגוריה של אנשי ההנדסה ואנשי המלאכות, למרות שהם בתוך הקודש. זה שהם בבית המדרש, זה לא משנה אותם מחבריהם שניצאים בקתדרה, כן? בהר הצופים, בהדסה, באוניברסיטה שלי, כן. לא משנה. ממש אין הבדל, צריך להבין. יותר מזה נאמר. ייתכן שאפילו מצבם של הלומדים בבית המדרש הוא חמור יותר. לכאורה למה? סוף סוף מעוסקים בתורה. אבל זה בבחינה של דבר השם בזה. כשאתה לומד חוכמה אלוקית בשכל טבעי, ואחרי הלימוד אתה לא נעשה ירא שמיים יותר, אלא רק חכם יותר. יש פה בחינה של דבר השם בזה, כי אתה עוסק עם דבר השם ועדיין לא גילית אותו. אתה יותר קרוב לקודש, ועדיין אתה עסוק בקליפות החיצוניות. אין לנו טענה על פלוני שלומד שם רפואה, או לומד שם מה שהוא לומד. זה לא, זה לא, זה, זה, אין לנו טענה. ולאו הכי לומד, הוא במוצר לומד חוכמת הגוף. אבל אתה לומד דבר השם. יש פה יותר בעיה. ייתכן שמצפים ממך יותר, שהמפגש שלך עם ריבונו של עולם יהיה יותר פנימי ועמוק. מה קרה איתך? איך אתה קם מן הספר ואתה לא מלא יותר יראת שמיים? יותר אהבת הטוב. זו בעיה. אז אנחנו בנקודה הזו מיד. אז בנקודה הזו אנחנו, אם כן, תכף אני גם אקרא לכם מוסר אביך, אחרי שישאלו את השאלות, כן? נקרא מוסר אביך ונראה קצת בדברי הרב את העניין של בקשת האמת, שהיא התנאי, היא התנאי כדי ליצור את הצירוף והמיזוג הנכון בין השכל הטבעי לבין המידות המונחות בקרקעית הנפש ומצפות לגאולתן. מצפות לפיתוחה. אנחנו נראה את זה בין שם. כן, זאת שם. כן, נראה. לגבי הנושא הזה, זה
לא בן אדם יש לו נטייה ואיזה שלום בחיים, לא משנה אם רוצה לחפש עומק, אלוקים, הוא מחפש מטרה, מה הייעוד שלי, משהו, מה אני רוצה לעשות בחיים. לא בן אדם, נטייה טבעית. עכשיו, אותו בן אדם עם שכל חריף, מסתכל עליו, הוא רואה את עצמו עוד לשאר העולם, הוא רואה שהוא מעל הממוצע בהרבה, אז הוא כבר... הוא מצא נקודה שאין, פה אני חייב להשקיע, פה אני חייב להתמיד, זה המקום שלי. אז הוא לא מתעסק באמת בדברים האחרים כביכול שנראים לו כמו לעבוד עם זה.
בסדר, אתה נותן עוד סיבה.
הוא בטוח שזה.
יפה, אתה אומר עוד סיבה.
אז יש פה לגיטימית,
זאת אומרת,
אתה לא יכול...
אתה צריך. לכן אמרתי, אהבת האמת. אתה אומר, אני אחזור רק לשאלה, אתה אומר, מה אנחנו רוצים מאותו בעל שכל? יש לו כישרון כזה נפלא. הוא הפרד שהעולם צריך לבעלי שכל, שיפתחו את המדע, כולם אוכלים לו כפיים. מה יעשה הבן ולא יחטא? מה הוא יעשה? כן, כולם צריכים לו. כן, הוא חושב, הוא בא עם חידושים, כן, העולם האקדמי, כן, העולם בכלל, האנושות, כולם אוכלים לו כפיים. מה יעשה הבן ולא יחטא? משל לאב שתלה לבנו ארנק של מעות על צווארו ושם אותו בפתח של בית פרוצות. מה יעשה הבן ולא יחטא? מה לעשות? די זהב, שהרבית להם כסף וזהב. מה לעשות? עשו את העגל. אתה אומר, איך אולי קשל? ככה אתה שואל. גם פה התשובה היא, אהבת האמת. אהבת האמת הוא כוח פנימי עמוק, שכל עוד האדם במסעותיו השכליים והמוסריים לא גילה את המימד שמעבר, הוא לא נח ולא שקט. יכול להיות לו גורדי שחקים, יכול להיות לו ממון, יכול להיות לו כבוד עד אינסוף. כל עוד הוא לא יגלה את כבוד השם, הוא לא ירגע. זה נקרא אהבת השם. אהבת האמת. אהבת האמת זה האופי שלה. האופי שלה, האופי תורדני מאוד. איך אומר מסילת ישרים? כל מה שתיתן לה אינם כלום לה, שהיא מן העליונים. כל עוד האדם משחק משחקי ילדים מהעולם הזה ומבסוט מעצמו, סימן שאהבת אמת היא לא חזקה. אין לו את הכוח הפנימי שמכה אותו על פניו ואומר לו, זה עדיין לא זה. אהבת האמת לא מספיק חזקה. ככל שאהבת האמת היא חלשה יותר, ככל שנשמתו של אדם יסרת אותו פחות, כך הוא יכול להשתעשע, בהמצאות, בחידושים, וכל מיני יצירתיות בעולם החומר. זה נקרא אהבת האמת. חייבים את החיידק הפנימי הזה. בלי החיידק הפנימי הזה, הבן אדם יגמור את חייו בתוך עולם הטבע. וייתכן שאפילו גרוע מזה. כבר אמרנו שאם אין התפתחות, יש ודאי נסיגה. ואם הטבע לא משכיל, אם השכל לא משכיל להביא את האדם לתודעה של המעבר, כל העולם הטבעי, על כל יצירותיו, על כל חידושיו, יתמוטט. לא יכול להחזיק מעמד. הוא חייב, מה שמחסן אותו, מה שמשבח אותו, מה שמשמר אותו מן המזיקים, זה המימד הפנימי. ואדם חייב ממש, ממש, בשבט ביקורת, חזק מאוד, להתבונן היצירות, על היצירות הטבעיות שלו, על כל מה שהוא לומד בית המדרש, על כל הסוגיות שהוא לומד, ועל כל דברי הגדה שהוא לומד, וכל הלכות שהוא לומד. ושבט הביקורת חייב להגיד לו, אבל איפה אלוקים בפנים? אתה יותר ירא שמיים אחרי שלמדת את זה? אל תגיד, פעם זה יקרה. זה לא יקרה אם לא תבין איך זה קורה. זה לא יקרה. אם אתה לפני הלימוד, לא אומר לעצמך, הרי אני לומד תורה, כדי להיפגש עם רצון השם יתברך, שיזכה לקיים רצונו, יחדור בלבבי, ויקדש אותי, ויעלה אותי מעלה, ויידבק אותי ברצונו. אם אתה לא קשור למגמה הזו בלימוד, זה לא יקרה מאליו. כי הכל הולך אחר הכוונה. כל הולך אחר הכוונה. כן? צריך להבין את הנקודה הזו. אז למה את הזכות? יפה מאוד, בסדר גמור. אבל אנחנו חוזרים ושוב, חוזרים ומחזקים. מה שאמרנו, אהבת האמת, כן? היא זו שצריכה, הייתי אומר, לזכור את מעשיו של האדם, לבקר אותם. כן, רק לפני כן, כן. למה הוא לא עובר שינוי? כי הוא מתעסק עם היש. העולם הזה לא קיים מהיש, צריך להבין. למרות שהיש הוא נורא נחמד. כל מה שנברא בשש ימי בראשית זה הרבה. אבל עד שלא באה השבת, לא באה המנוחה. שש ימי בראשית זה עולם הטבע. שבת זה המימד האל-טבעי. אדם שמתעסק עם עולם הטבע, ואין לו שבת בעולמו, הוא מסתובב באותו מרחב, אתה מבין? זה כמו דג, שאתה דג דג, כן? אתה דג דג, יש לך חכה ארוכה, אז אתה נותן לו חבל, אז הוא הולך 200 מטר ככה, קופץ לפה, קופץ לשם, אבל אתה תופס אותו בסוף. הוא לא חופשי באמת. כמו כלב שיש לו רצועה של 100 מטר, כן? יש את הרצועות הגלגלות האלו. אז הוא הולך, נדמה לו שהוא חופשי. אולי נדמה לו. לא שאלתי אותו. אבל בעצם הוא בידיו של האדון. האדון ברצונו מקצר, ברצונו מעריך. אותו דבר זה בעולם הטבע. עולם הטבע יש לו גבולות. אלא אם כן מפרה אותו, השבת מפרה את ימות השבוע. אם אין הפריה בין שבת לימות השבוע, הטבע הוא הולך וטובע בתוך עצמו. טובע בתוך עצמו. והשעשוע של המשחק המרחבי בתוך עולם הטבע הוא מעניק לאדם אשליה כאילו יש לו מרחב. זה כמו אדם שיש לו בית גדול, 10 חדרים. אבל הוא אסיר בתוך 10 חדרים. אז מה אם יש לו 10 חדרים? אבל הוא עדיין בתוך חללו של עולם. המרחבים האלו לא יפתרו לו את הבעיה באמת. מרחבים פיזיים לא יפתרו לו את הבעיה. שום אופן לא. הוא חייב משהו מעבר. הוא חייב את השבת. זה מה שאנחנו אומרים פה. טבע מוסרי, אם הוא לא פוגש את הידיעה של מציאות השם יתברך. טבע מוסרי, אם הוא לא פוגש את מתן תורה, אם הוא לא פוגש את יציאת מצרים, אם הטבע מוסרי לא מתרשם מהציורים האמוניים, מ10 הזכירות שאדם אומר בכל בוקר, אם אדם לא מתרשם מ10 הזכירות, הטבע לא זז ממקומו. הוא יסוד אדיש, שלא מגלה את תוכיותו. לא מגלה את תוכיותו. כמו חומר נפץ אדיש, שכדי להתפוצץ הוא צריך שרשרת ניפוץ. הוא צריך נפץ. כן? הנפץ מפוצץ אותו. יש חומרי נפץ פלסטיים, שממש הם קשוחים לגמרי. אתה לא מבין אם זה חומר נפץ או זה סתם חתיכת פלסטיק. כן? אבל בעצם, בתוך חומר נפץ הזה, כן, יש בעצם דלק וחמצן. אבל כדי לעורר את זה, אנחנו צריכים איזשהו נפץ. אותו דבר פה. הטבע הוא איזה כמוסה כזו, שמרוכז בתוכה הרבה מאוד. אבל אם אנחנו לא מפוצצים אותה, הוא יסוד אדיש, הטבע. הוא מסתיר מאיתנו סוד גדול. לכן העולם נקרא עולם, מלשון העלם. הוא מעלים משהו גדול מאוד. אנחנו חייבים לפרוץ את המעטפות של הטבע על ידי אהבת אמת ולימוד תורה. על ידי זה הטבע מתפוצץ. הוא מתפוצץ ומגלה את מה שכמוס בו. וכמוס בו הרבה. אבל חייבים לפעול לב. אחרת עם החומר נפץ הזה, אני יודע מה, אם הוא עשוי בצורה של כוס, אז תמשיך לשתות איתו מים ולא יתפוצץ חפה. בסדר, בסדר. אז נכון שבצורה הנוכחית שעיצבו את החומר נפץ הזה, אפשר לא להפסיק לשחק בו כמו כדור, אני יודע. אבל זה לא, זה לא רציני, זה לא רציני. חסר לו את שרשרת הניפוץ, מה לעשות. זה הנקודה. אז אני מסכים איתך, אני חושב שאתה מרמז לדבר שכבר אמרנו לא פעם. ברוך השם, אנחנו רואים שגם הטבע כשלעצמו, ברוך השם, נותן לנו הרבה שמחה. אפשר לקחת פרחים מהשדה ולשים בתוך הגרטל לקראת שבת, וזה משמח את העיניים, הכל טוב ויפה, בסדר, הטבע מעניק לנו כמה וכמה מתנות מאוד חשובות. אפילו מאפשר לנו לחיות ביחד ולא לפגוע אחד בשני. הטבע המוסרי, בכל אופן, יש לו מצפון, יש לו מוסר כליות, יופי, אני לא מבטל את הטבע. אבל לא באנו לעולם הזה כדי לא לרצוח, או כדי לא לגנוב. זה רק קומת היסוד של סור מירה, אנחנו צריכים גם תעשה טוב, אנחנו צריכים לכל תוספות הקדושה. תוספות הקדושה לא באים מן הטבע. אין בכוחו של הטבע להביא לנו את התוספות. רק בכל, לכל היותר את הקומות הראשונות של סור מירה. אבל לא, לא מעבר לזה. וקצת עשה טוב. קצת עשה טוב. מה שנקרא בלשונו של מסילת ישרים, ההתחלות והיסודות של המוסר. אבל לא מעבר לזה. לא מעבר לזה. צורה לעולם. אתה יודע, זה קטן על יצר הרע. יצר הרע שרואה את הבניינים של הטבע, הוא אוכל אותם לארוחת בוקר. זה קטן עליו. יצר הרע רואה את הבניינים של הטבע, הוא לא מפחד מהם. הוא לא מפחד מהם. לא מפחד, פשוט לא מפחד. הוא חזק מהם. אין בהם את החוסן האלוקי. לא מתגלה עליהם שם השם עדיין בשלמות. לכן הם חסרים. ויצר הרע יכול לטרוף אותם בקלות. בקלות יכול לטרוף אותם. אגב, הוא יכול לתעל אותם למקומות שלו. יצר הרע יכול לקחת את כל התור האנושי, המוסרי, ולתעל אותו למקומות של רשע נורא. ולהסוות את הרשע מעיני האדם המוסרי בעצמו. כוח נפלא. כוח יוצא מגדר רגיל. עד שהוא לא רואה את פני השם, יצר הרע, הוא לא בורח. הים רעב היה נס. הוא לא נס, הוא לא בורח לפני שהוא רואה, כן? את שם השם בתוך המעשים שלנו. לא, בכלל לא. לכל יותר, אם אתה יודע, טיפוס מוסרי כזה, מדבק בעקרונות מוסריים אנושיים, אז הוא יהיה יותר מתוחכם איתך. הוא יהיה יותר מתוחכם, אני יודע מה, הוא יפעיל עליך איזשהו חוכמה כזו או אחרת, כבר תאבד את הראש ואת הרגליים, כבר לא יודע מאיפה הוא בא, מאיפה הוא יוצא. נגמר הסיפור. אתה חייב לגלות איזה מימד הרבה יותר עמוק. אין מה לעשות. כן. אהבת האמת הוא, קודם כל, אהבת האמת, שנייה אחת, כן, כל זה ללמד בעריכות, בדברי הרב קוק מוסר אביך, בפסקה זין, כן? זה מאמר שנקרא לימוד היראה וקביעותה. לימוד היראה וקביעותה. אז הוא אומר, הוא, כל המהלך שעשינו עכשיו, ביחס למידות הטבעיות, הוא כרגע, הרב פה בפסקה הזו, הוא לומד ביחס ליראה. שיש יראה טבעית, ויש יראה מלומדת. יראה מפותחת. זה אומר שמי שבאמת משתמש רק ביראה הטבעית הספונטנית, זה בעיה. דבר זה גורם למי שאין אהבת בקשת האמת, שהיא דרישת השם יתברך, קבועה בו היטב, ואינו מעיין בדברים הזקים האלו, כי אם מצד עול החובה ששמע. כלומר, הוא טיפוס ספונטני, אבל הוא באמת קורא בספרים. אבל הוא קורא בספר, מה הוא עושה? שהוא קורא בספר, מה הוא עושה? הוא לא מנסה להבין בספר עומק חדש שטבעו לא יודע. אלא הספר אצלו, הקריאה זה בעצם חותמת הגומי של הטבע הראשוני שלו. כן? הוא קורא בספר, כמו שנראה את גסי השכל בהמשך, במסיעת ישרים. גסי השכל מעיינים בספרי המוסר, הם קוראים ספרי מוסר. אבל ספרי המוסר משמשים להם חיזוק ואסמכת לטבע שלהם ותולה. הם לא מבקרים את הטבע באמצעות ספרי המוסר, הם לא מניחים לספרי המוסר לבקר את הטבעיות שלהם, לשכלל אותה, לשפץ אותה, להעמיק אותה, אלא ספרי המוסר מאשרים זדים. כלומר, זה מאשר את טעותם. כלומר, שהוא קורא בספר שצריך להיות זריז, הוא לא מתעמק להבין מהו גדר הזריזות, אלא שהזריזות הטבעית שלו רק מריחה את המילה זריזות בתוך הספר, מה היא עושה הזריזות הטבעית? מתנפצת, כן? מיד מתנפצת. אבל היא מתנפצת, איך אומרים? על פי המתכון הידוע שהיא מתנפצת כבר מי יודע כמה שנים, שום חידוש אין בזה. הוא רק מריח איזה ריח ולו הקטן ביותר של נושא הזריזות, או נושא היראה, ומיד מתמלא חרדה טבעית. רגע, הספר פה לא מדבר על היראה שאתה מדבר עליה. הוא מדבר פה על מישור אחר לגמרי. חכה, מה אתה מתנפל? תעזוב, אל תהיה לסחלטני יותר מדי, תהיה תמים, תהיה פשוט, תהיה זורם. כל הביטויים האלו? כל הביטויים האלו? כל הביטויים האלו, תהיה זורם, תהיה ספונטני, כן? זה בעצם החוצפה של עולם הטבע, שלא נותן לשכל לעשות את תפקידו. לא נותן לשכל לעזור לרגש. לא נותן לו. לא תמיד, אני אומר. אבל לפחות בדוגמה הבוטה שנתתי כרגע, כן? לפחות בדוגמה הזו, זו דוגמה של החוצפה, כן? מה שנקרא עצת הנערים או עצת הילדים. הרגש מייעץ לשכל, במקום שהשכל ייעץ לרגש. זה נקרא גסי השכל. זה גסי השכל. אז אהבת האמת, אצל מי שאהבת האמת לא תבועה בו היטב, ואינו מעיין בדברים הזקים האלו, כי אם מצד עול החובה ששמע, כן? צריך ללמוד, צריך לקרוא. אם הוא מוצא בעצמו שלבבו נסער לשמחה בענייני האהבה, או לחרדה בענייני היראה, כשהוא לומד עניינים של יראה או של אהבה, תרף ומיד הנפש שלו מזדעזעת ומתעוררת ומתפוצצת, הוא חושב שבזה, באותה סערת נפש שהוא חווה, הוא חושב שהוא מה? שהוא משלים חוקו. הוא חושב שבזה הוא משלים את חוק האדם שצריך ללכת בדרכי השם יתברך. אבל הוא לא הולך בדרכי השם יתברך באמת. יש בזה גדר של חילול השם, ליצור את הרושם כאילו האלוקות מתגלה ביראה כזו, ביראה ספונטנית כזו, כן? שיש בה הרבה פעמים צדדים מגוחכים, ולא בריאים ולא מאוזנים, והרבה פעמים בא על חשבון דרך ארץ. הרבה פעמים בא על חשבון דרך ארץ של האדם כלפי עצמו, בשמירת גופו, בשמירת סדרי חייו. שלא לדבר על זה שכלפי הסביבה, טיפוס כזה נהפך הרבה פעמים אדיש ואפתי וחסר אכפתיות. כן? כל הקטנות של החיים לא נחשבים בעיניו, זה כלום בעיניו. מה זה בשביל לא צחצח שיניים? שטויות צחצח שיניים. מה זה שיניים סך הכל? לעומת אהבת השם יתברך. כן? יש בזה חילול השם גדול. הוא לא משלים חוקו. לא משלים חוקו. והרי הוא מתרפא בעצמו מהידיעה האמיתית. כי חסר לו בקשת האמת האמיתית. כן? חסר לו ידיעת, הידיעה האמיתית. זה מה שהוא אומר, עד לכאן. בואו נראה הלאה. אם כן, ראינו שעדיין, לא הגענו למיזוג האידיאלי, כן? לא הגענו להרכב הכימי הנחשק, כן? של חיבור השכל, כן? והרגש, עדיין אין חיבור בין שני העולמות האלו, כן? כי יש שיתרחו מאוד במחקר הבריאה והטבע, ואחרים ייתנו כל עיונם לתכונה ולהנדסה, אחרים למלאכות, ואחרים ייכנסו יותר אל הקודש, דהיינו לימוד התורה הקדושה, מהם בפלפולי ההלכות, מהם במדרשים, ומהם בפסקי הדינים. כן? ראינו שהשכל אם כן מראה כוחו, בכל המרחב היצירתי החיצוני, השכל הטבעי שמדובר עליו כאן, חריף, מהיר ופיקח, מראה כוחו בכל המרחב היצירתי החילוני של החול ושל הקודש, אבל עדיין בחיצוניותם של העולמות. השכל הולך וחוקר את תורת המרחב, את תורת החלל, הוא לא מסתפק בפרקים העיוניים האלו, חלל, הנדסה, לא מסתפק, אלא השכל ממשיך ומעבד את הידיעות האלו לרמה של מעשיות, זה מלאכות, רמה של מעשיות, עד כדי כך, הורדו בדגת הים, כלומר השכל מגלה את כוח הרדיעה והשליטה שלו על עולם הטבע. אבל השליטה היא לא באמצעות אלוקים, אלא השליטה היא בתחכום בשכל אנושי. אני לוקח בול עץ ועושה ממנו שולחן. זהו, זה הכל. אז רואים, השכל אם כן מתחיל מהתעסקות בחוכמות עיוניות. חוכמות עיוניות יורדות למטה ומראות את כוחם בשליטה על הטבע הפיזי, עד כדי עשיית שולחן, זה נקרא מלאכות. ויותר מזה, השכל הזה אפילו נכנס אל הקודש, ואולי פה אפשר לומר, למה אתה נכנס לקודש? למה השכל הטבעי נכנס לקודש? לכאורה, לכאורה, אם הוא נכנס אל הקודש, סימן שפה כבר יש איזה אידיאל מציאות השם, נכון? אז זו אהבת האמת הטבעית שיש בכל אדם. מישהו שאל, אתה שאלת, כן. הרי אהבת האמת היא פשוטה אצל כל אדם. אבל היא עדיין, איך אומרים, השריר חלש. חלש מאוד. מכיוון שהוא מאוד חלש, הוא לא, אהבת האמת לא גומרת את תפקידה. השכל חש, האדם חש שיש בו איזה אהבת אמת, יש משהו מעבר, אבל מכיוון שהלחישה הזו היא חלשה כל כך, כי הוא לא מודע לה, אז היא, הייתי אומר, היא פועלת איזו פעולה רפויה על השכל. אבל ידו של הטבע על העליונה. ידו של הטבע על העליונה. ואיך זה בא לידי ביטוי? כאשר הוא יושב ולומד גמרא. כשהוא לומד גמרא אנחנו הולכים לראות מי שולט. אהבת האמת או הטבע? אם הוא לומד את לימוד הגמרא בשביל החוכמה שבא ותו לא, בשביל הפלפול והחידה, בשביל התשבץ, כן? סימן, או בשביל הרחבת החוכמה, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, סימן שעדיין הטבע חזק יותר. ואהבת האמת יצרה פה דחיפה מאוד חלשה. יצרה דחיפה, הצליחה להשפיע השפעה חיוורת על השכל, עד כדי משיכתו לבית המדרש, אבל בתוך בית המדרש, הדברים נעצרו במהלכם, נעצרו בקליפה החיצונית.
מה קורה לו מתחילה להיכנס?
זה מה שאני אומר. אהבת אמת כלשהי, רואים, יש משהו.
אם נגיד,
יש. אתה לא יכול להתעלם.
נכנס ללימוד קודש, ויש שתי אינטרסים שלו. שתם יש רק בחוכמה. זאת אומרת,
עושים בחוכמה, בכל זאת, נו, פסקי דינים.
הוא מתעסק רק בחוכמה, אבל הוא נשאר פה רובד הזה. זאת אומרת, זה לא בשביל משהו חיצוני.
מה זה לא בשביל משהו חיצוני? למה הוא לומד פלפולי הלכות? למה הוא לומד פסקי דינים? בוא נגיד ככה. שהוא לומד פלפולי הלכות, כן? עכשיו אנחנו מסתכלים פה, אנחנו פשוט מחפשים את טביעות האצבעות פה של הכוח הטבעי, שמפריע לאמת לפעול את פעולתה השלמה. שהוא נכנס לבית המדרש ולומד פלפולי הלכות. שהוא לומד פלפולי הלכות. אין ספק שבזה הוא רוצה לאמן את שכלו. הוא רוצה להכיר את הסברות, לראות היופי של החוכמה, קושייה, תירוץ. זה דבר אחד. שהוא לומד מדרשים. שהוא לומד מדרשים, מה הסיבה במדרשים? במדרשים הוא כבר רוצה להיכנס קצת יותר לעומק, למכניקה הפנימית, כן? של הקודש. מדרש, מדרש. מדרש זה כבר עמוק. זה כבר פילוסופיה. רוצה להיכנס יותר פנים. זאת אומרת, אהבת האמת פועלת פה כמה פעולות. אהבת האמת, א', גורמת להשחזת השכל, פלפולי הלכות. אהבת האמת אפילו דוחף אותו לגילוי יותר גדול, שזה מדרשים. ואהבת האמת דוחפת אותו לפסקי דינים. מה החידוש בפסקי דינים? פסקי דינים זה כבר לא פלפול ולא מדרש, זה כבר המעשה ממש. אהבת האמת פעלה פה שלוש פעולות. השחזת השכל, חדירה לתוך הפילוסופיה האלוקית, ועשיית רצונו יתברך. זה פסקי הדינים, הוא רוצה לדעת הלכה. אבל בשלושת המישורים הוא עדיין בבחינת למה תעמוד בחוץ. בשלושת המישורים, למרות שהוא לומד פסקי דינים, יכול להיות שאפילו יקיים את ההלכות שהוא לומד, אבל הוא יהיה רובוט, הוא יהיה מכני. הקיום ההלכתי יהיה חסר לחלוחית. לא יבוא רטיבות של יראת שמיים, שהוא מקיים, הוא לא ירגיש את ההמשך של רצון השם אל תוך המעשיות.
הוא לא ירגיש שהעשייה שלו זה המשך של רצון השם. לא. כי הוא קטוע. זאת אומרת, בקשת האמת עושה פה נפלאות, כפי שאנחנו רואים. באמת אני אומר. פלפולי הלכות. כן? אגדות. פסקי דינים. אבל עדיין הכוח הטבעי, רואים, איך אומרים? רואים את זבוב התפוז. עושה עדיין את הקטמים שלו, הזבוב הזה שנכנס פנימה, כן? רואים עדיין את, 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 את החדירה של הטבע בפנים, את, את הזיהום, כן? רואים את הקלקול של הטבע, יותר מדי טבעיות, יותר מדי חיצוניות יש כאן. בקשת האמת לא גמרה את תפקידה. לא גמרה את תפקידה. ואיך אני יודע שהיא לא גמרה את תפקידה, שימו לב, זה יגיד לנו בהמשך. איך אני יודע שאדם שמפלפל בהלכות, לומד מדרשים, ועוסק פסקי דינים, אהבת האמת לא פעלה עליו, אני פשוט מסתכל מה הוא עושה בשאר יומו. אם אני רואה שאחרי שהוא סוגר את פסקי הדינים, אחרי שהוא סוגר את הגמרא ואת המדרש, הוא הולך ללמוד מוסר בצורה של חשבון נפש וטיפוח העולם הפנימי שלו, אני יודע שאצלו גם פלפולי הלכות, גם פסקי דינים וגם אגדות, זה על דרך היראה. על דרך של לעשות רצונך חפצתי. אבל אם אני רואה שהאדם הזה לא מקדיש זמן ללימוד על דרך חשבון הנפש, לימוד מוסר על דרך חשבון הנפש, אפשר לפסוק בפשטות שהוא לא מעולה, לא נעלה ולא טוב יותר מאדם שלומד הנדסה, טבע, מלאכות, בריאה. עד כדי כך. איך אני יודע את זה? הוא אומר את זה בהמשך, תסתכלו. אך מעטים יהיו מן המין הזה אשר יקבעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה. על האהבה, על היראה, על הדבקות ועל כל שאר חלקי החסידות. כמה אנשים יורדים וצוללים לעומק נפשם ועוקבים ועוסקים בנטיות הנפש המוסריות. האם אותם אנשים מהוללים, חריפים, פיקחים ומהירים, האם מקדישים את אותו עומק ורצינות ומיקוד הכוחות כולם בשעה שהם, אם בכלל, לומדים מוסר, אבל בשעה שהם לומדים מוסר? או לימוד מוסר אצלם זה כמו זמר זמר, כן, יודע, כן. מה רחבי החברתי חברתי למד בני אדם, כן. מתחילים לפעק, כן, כן, או לכל היותר חוזרים על המילים של המחבר, אבל לא מגלים בו משמעות נוספת. כל שכן, לא מעמידים את נפשם אל מול המנורה הטהורה, בתוך איזשהו חשבון. רגע, רגע, מה פה כתוב? מה קורה בתוכי? מה? כמה אנשים עוסקים בזה? וכאן הוא אומר לנו דבר חד משמעי, רבותה. אני חוזר לזה פעם שלישית בדקה האחרונה. אדם שעוסק בפלפולים, בפסקי דינים ובאגדות, אבל מוסר על דרך האמת הוא לא לומד, אנחנו בבעיה. מוטב שלא העלית. משל לאדון שאמר לעבדו, העלה לי, העלה לי את החיטים לעליית הגג. העלה לו. חזר לאדון, עשיתי. שמת בפנים חומר שימור, חומר משמר, הוא אמר לו, לא, שכחתי. אמר לו, אדון, מוטב שלא העלית. מוטב שלא העלית. הקב חומתין שאנחנו צריכים לשים בתוך אוצרות החוכמה, כל החוכמות שדיברנו עליהן כאן, רשימת החוכמות המפוארת הזו, הקאבה חומתין זה אהבת האמת. קאבה חומתין זה פיתוח המידות. החוכמות האלה ברגע שלא מטבלים אותן בפיתוח המידות, הן נרכבות בבחינת עושר שמור לבעליו לרעתו. שמור לבעליו לרעתו. עד כדי כך יכולים. מצד שני, וזו הנחמה של כולנו, אני לא רציתי חס שלום להציב אתכם פה, כל אחד יגיד על עצמו, כמה אני כבר לומד באמת, אוי אוי אוי, מה קורה לי, כמה אני עושה חשבון נפש, באמת נורא נורא מעט, אם בכלל. הנחמה הגדולה היא, גם אנחנו יכולים להתנחם בזה, אפילו אנשים כמונו, כן? כל אחד יודע את מצבו, אבל אפילו אנחנו. הנחמה הגדולה היא שברוך השם, אם אדם עוסק אפילו מעט, אהבת האמת שבתוכו, גורמת לו אי נוחות פנימית, מה שקרוי בלשון חז"ל, דואג בקרבו. אדם שהוא דואג בקרבו ומרגיש את החסרון במידות, מרגיש שהמהלך הנפשי שלו צריך תיקון, ובאמת לא הכל פשוט וטוב אצלו, באמת, זה, 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 זה מספיק לפעמים. זה מספיק בתור התחלה. אדם צריך לדעת מה יכולתו, כמה הוא יכול להתקדם. אי אפשר להישאר במדרגה הזו ולהגיד, העיקר שכואב לי, ודאי. אבל אפילו אם כואב לך, אפילו אם אתה דואג בקרבך קצת, זה כבר משמר אותך. זה כבר מתחיל לערב קו חומתין בפעולות החיצוניות שאתה עושה. יכול להתחיל פה להתפתח מהלך דינמי מופלא של פנימיות וחיצוניות. כלומר, בקשת האמת אצלך היא כבר מציקה לך. היא לא איזה משהו רדום, ארטילאי, שקולו נשמע בקושי מאיזה מרחק של 2,000 קילומטר. רגע, כן, כן, מה אני שומע שם? לא, זה כבר מציק לך. זה כבר מנדנד לך. זה לא נותן לך מנוחה. יופי, יופי, זה בסדר. כמובן, צריכים לקחת את הכאב הזה, את התחושה הזו, ולתרגם אותה לעבודה מעשית, עבודה מוסרית, רצינית, עקבית, יומיומית. אבל זה טוב. אם זה קיים, ברוך השם. אנחנו כבר ניצבים בקרן אורה. זה כבר טוב, זה כבר טוב. כן, מישהו רוצה לשאול משהו? כן. בוא נראה הלאה. אך מעטים יהיו מן המין הזה, אשר יקבעו עיון ולימוד על ענייני שלימות העבודה. אתם רואים את הלשון? יקבעו עיון ולימוד. קביעות וקביעות של עיון על ענייני שלימות העבודה. על האהבה, על היראה, על הדביקות ועל כל שאר חלקי החסידות. הסיבה שהוא קורא לענייני המידות שלמות העבודה, מכיוון, פה אנחנו לומדים דבר מאוד חשוב, מכיוון שפיתוח המידות, פיתוח המידות זה מה שקרוי עבודת הלב או חובת הלבבות. כשאתה מפתח את המידות, אתה מפתח את הרצון. אין הבדל בין מידות ורצון, כן? למעשה, זה שמות שונים, אבל זה אור וכלי. המידה היא בעצם כלי שהרצון מתגלה בתוכה. שלמות העבודה, רחמנה לי בבית, הוא רוצה את הלב. והלב שלך, שזה הרצון, הרצון הטוב, לא יכול להתגלות שלא דרך המידות. מידה לא מפותחת, כמו שראינו, מידה טבעית. מידה לא מפותחת, היא מגלה רצון קטן מאוד. וכמו שאמרנו, קטן מדי, בכמות ובאיכות, מכדי להתמודד עם יצר, בראתי יצר רע, בראתי לו תורה, תבלין. תורה, תבלין. מידת האמת, או מידת הרצון הטוב שמתגלה דרך המידות הטבעיות, כן? עומק הרצון הטוב שמתגלה דרך המידות הטבעיות, הוא קטן. הוא במינון קטן. המידות הטבעיות מגלות רצון במינון שאין בו די כדי לרפא את התחלואים האנושיים. אין בו די כדי להבדיל בין יצר הטוב ליצר הרע, כל שכן להרחיק את יצר הרע, כל שכן לקדש אותו, לקדש את החלקים, כן? את החלקים הטובים שבו. אין אפשרות. הטוב הזה לכל היותר הוא מעניק מדרגה קיומית בסיסית ותו לא. זה הכל. וגם היא זמנה שאול וקצוב אל נוכח ההתעצמות וצבירת העוצמה של היצר שמתפתח, תחת, כן, המעטה הזה של העלם הטוב. העלם הטוב. ככל שהטוב מתאחר להופיע, הכוח השלילי הולך וגדל. בחייו של היחיד, בחיי החברה, הקדוש ברוך הוא כמובן שומר על האיזונים. איך אומרים? במקום שאנחנו כבר נמצאים במינוס, ריבונו של עולם הוא, כן, הוא שומר על קיום העולם, כן? לא יהיה עוד מבול לשחט הארץ, יש כבר את הקשת בענן. ריבונו של עולם, יש לו כל מיני פעולות של תיקון סטייה. תיקון סטייה בכל מיני מאורעות עולמיים שגורמים לתודעת האדם להתעורר ולהקיץ, ועל ידי זה, כן, חוזרים לאיזשהו איזון, כן, ניתנת הזדמנות או ארכה נוספת לאנושות כדי שאנשים יתפכחו ויתחילו מהלך חיים חדש, זה קיים. אבל בסך הכל, אם באמת ריבונו של עולם היה עוזב את הטבע המוסרי אל מול יצר הרע, העולם הזה היה נחרב כבר אין סוף פעמים. אין סוף פעמים. אבל מה שאנחנו צריכים לדעת הוא, שככל שאנחנו מפתחים את המידות יותר, מה שקורה פה שלמות העבודה, ככל שאנחנו מפתחים את המידות יותר, אנחנו מכינים כלים יותר עמוקים, יותר טהורים, יותר גדולים, שדרכם מתגלה עומק הרצון הטוב. ושעומק הרצון הטוב מופיע, אז ארץ העירה מכבודו. מלאים זיו ומפיקים נוג. כן? אבל מעטים יהיו מן המין הזה. אתם יודעים מה? אולי זה דרכו של עולם. במהפכות מן הסוג הזה, תמיד יש מעטים. רוב הציבור, איפה הוא נמצא? רוב הציבור זה כמו המשולש. כן, עושים משולש. יש את הבסיס שהוא רחב, ככל שעולים למעלה, כן, אז זה יותר צר. הבסיס זה הבסיס הטבעי. כן? זה הטבע. רוב האנשים חיים בעולם הטבע. עולם הטבע הפיזי, עולם הטבע המוסרי. ככל שעולה ההכרה, בקשת האמת דוחפת את האדם למקומות האלו, למקום של הכרה יותר גבוהה. עד שמגיעים בסופו של דבר פה לשפיץ הזה. כשמגיעים לשפיץ הזה, זאת אומרת, כל אלה שנמצאים פה בבסיס, מתחילים ללמוד תורה, ללמוד מוסר, אהבת האמת מתפתחת, הולכים ועולים למעלה. ככל שהעלייה למעלה, כן, של ההמון הולכת ומתגברת, בסוף נוצר המשולש ההפוך. וזה יורד כלפי מעלה. זאת אומרת, אנחנו בעצם הולכים ועולים אל האלוקים. וזה הנקודה הזו. כן? מהבסיס הטבעי, המוסרי והפיזי, אנחנו הולכים ועולים למעלה, כשאנחנו מגיעים לפה, כאילו, למקום הגבוה, אז הבסיס עולה למעלה, ואלוקים יורד למטה. כן? קודם הוא היה פה, עכשיו הוא נמצא פה. הוא יוצר שישה משולשים, כן? שזה בעצם כנגד ששת צדדי המציאות. כלומר, העיקרון הזה של הורדת שכינה למטה, הוא מתרחש דרך פיתוח המידות. כן? עשו לי משכן ושכנתי בתוכם. הרצון הפנימי שוכן בתוך המידות. כל מידה היא מעין משכן. היא יוצרת לבוש שבתוכו מתלבש רצון השם. לכן זה נקרא שלמות העבודה. כן? שלמות העבודה. לעומת חיצוניות העבודה, שזה בעצם גופות מבלי נשמה. כן.
מדוע יצא משתלט על המידות הלא מפתחות, המידות הטבעיות,
כי הן מסתירות את שם השם. כשאדם מרחם ברחמים טבעיים, הוא לא עושה את זה בשם השם. הוא עושה את זה כי נפשו. זה מורגש כמו חוק טבעי. העולם הוא טבעי. העולם הוא חוקים. איפה הקדוש ברוך הוא? לא יודע. למה אתה מרחם? בגלל שהוא מרחם? מה פתאום? אני מרחם כי הטבע שלי של החוק לרחם. אין ערך לרחמים. כל עוד רחמים, כל עוד מידה לא מופיעה בצורה ערכית. כל עוד האדם לא פועל, כן? פעולות מוסריות בגלל שהשם ציווה. בגלל שהטוב האינסופי מתגלה דרכם, מתוך הידיעה שהטוב האינסופי מתגלה דרכם, כל עוד האדם לא פועל מתוך כך, הוא לא מזרים אל המציאות, כן? טוב גבוה. הוא לא מזרים למציאות טוב גבוה. הטוב או הפעולות החיוביות הם פרי טבע, הם פרי חוקיות עיוורת, חסרת מגמה. למה אתה מרחם? למה אתה עושה חסד? למה? תסביר לי, בבקשה. ניתן לך חצי שעה, אדם טבעי. כן, אני מדבר על אדם טבעי. אל תיתן עכשיו שיעור על חסד. אדם טבעי שעושה חסד. למה אתה עושה חסד? בשם מי אתה עושה את זה? בשם מי אתה עושה את זה? מה יגיד לך אדם כזה? אבל אתה צריך לשמור עליו. כי אם הוא היה בשיעור אחד, הוא כבר התחיל להגיד לך כל מיני דברי שכל שהוא שמע בשיעור. מהבטן, למה אתה עושה חסד, תגיד? כי כואב לך? כי האדם הזה, כן, אני יודע מה, הוא אחיך? מה? כי אתה מרגיש טוב? זה אגואיזם. היצר אוכל אגואיזם שלוש סעודות ביום. מנה ראשונה, שנייה ואחרונה, אגואיזם. זה המזון שלו. ודאי! הוא משתמש על החסד. החסד הזה עצמו הוא חסד יצרי. כל חסד שנעשה מכוח של ככה זה. כי אני מרגיש טוב עם זה. כל חסד שנעשה מכוח זה הוא חסד יצרי. זה יצר טבעי. זה יצר טבעי, אבל זה יצר. זה יצר. כל חסד שיורד ממעלת לשם שמיים, בכל דרכיך דאהו, כל חסד שלא נעשה מכוח של הכרה שאני פועל בעצם, כן? אני פועל עם אל. ברגע שאני לא הופך את החוקים הטבעיים שלי, כן? לכלים שמגלים את רצונו. לקחת את החוקים הטבעיים האלו, שאני מרגיש בהם את עצמי, ולפתוח אותם לשמים ברך. ריבונו של עולם, יש לי מידת רחמים. אני פותח את זה בשבילך, כדי שהטוב שלך יתגלה דרך מידת הרחמים שלי. אם אתה לא פותח את המידה אליו, המידה הזו נופלת ביד היצר. נופלת ביד. בשלב כזה או אחר, זה יכול לקחת שנים. זה יכול לקחת שנים עד שתיפול בידיו. כן? אבל זה ייפול בסופו של דבר ביד היצר. אם אתה לא מנמק את עשיית החסד בצורה עילאית יותר, כן? אגב, אתה יכול להתקדם, אתה לא חייב מיד להגיע, לעשות רצונך חפצתי. אתה יכול להגיד, אני עושה חסד כדי שהחברה תהיה יותר מתוקנת. זה כבר נימוק יותר כללי. כן? או, זה נותן לך אורך חיים של המידה הזו. זאת אומרת, אתה דוחק את היצר רק קצת, כי אתה עושה משהו למען הכלל. כן? עשייה למען כלל, זה כבר יותר מתחיל להזכיר את השפה האלוקית. לא משנה, לא משנה, לא משנה. נכון, אתה צודק. אבל זה כלל. אנחנו כבר עולים, אנחנו הולכים ומתעלים. ככל שתנמק את זה במניעים יותר עילאיים, גם אם זה המצאה שכלית שלך, או פרי המוסר שלך, זה נותן אריכות חיים לטוב הזה. ויצר הרע צריך להיות הרבה יותר מתוחכם כדי להפיל אותך. זה יכול להיות מבחינת דרך ארץ קודמת לתורה. זה צריך להביא אותך לתורה. כן? זה צריך להביא אותך. הגילויים האלו, כן? הם צריכים, כן? למעשה, ברגע שאתה אומר שאתה עושה דבר למען הכלל, אמירה כזו, אמירה כזו, כן? המצב הבריא הוא שאמירה כזו היא, כן? מי מריח אותה? מי מריח את האמירה הזו? אמרנו מקודם. לא, מי מריח אותה? לא, בתוך הנפש. כשאתה אומר אמירה כזו למען הכלל, מי מריח את זה בתוך הנפש? מי חיכה לאמירה הזו? אהבת האמת. אהבת האמת שבתוכך. זוכרים את אהבת האמת? אהבת האמת שבתוכך, היא מחכה לאמירה כזו. כשאתה פועל למען הכלל, אנחנו גם יכולים לראות אנשים שהחזרה שלהם בתשובה הזו הייתה מתוך עבודה למען הכלל, למען ארץ ישראל, למען עם ישראל. זוכר אפילו בתקופות של ההפגנות הגדולות שהיו מתחייה, כן? היו מה שנקרא מרחאות חילונים, שהיו עושים פעולות למען ארץ ישראל. רבים מהם חזרו בתשובה הזו באותה תקופה. מה התחייה? למען ארץ ישראל. למרות שהם עשו את זה ממניעים אחרים. אבל העשייה הכללית הזו פגשה את אהבת האמת שיש בליבם, כן? עם ההתלכדות הזו נוצר פיצוץ. נוצר פיצוץ, חזרה בתשובה. זה יכול לקרות, לא אומר, אל תעשו את זה, לא אחד אל אחד. כן? כל מי ששב פועל למען, צריך גם לראות למה אדם פועל למען הכלל, אם באמת פי וליבו שווים. צריך לראות אם הוא אכן פועל למען הכלל. אם הוא אכן מוכן להקדיש מהחופש הגדול שלו שבועיים בשביל מחנה קיץ, בשביל הפגנות, למען ארץ ישראל. כן, מקום לנסוע לטורקיה או לארצות הברית, אני יודע מה, מקום לנסוע לאילת, מקום להיות עם החברים והחברות שלו. השאלה היא מוכן להקדיש. ככל שיש לו מסירות נפש יותר בעשייה למען הכלל, אני יודע שזה בא אצלו באמת ממוסר טבעי. מוסר טבעי שבבטא את עצמו למען הכלל, יש סיכוי טוב שהוא יפגוש על דרכו את ההרגש הפנימי של אהבת האמת, שמקורה הוא בנשמה. וההתלכדות הזו יכולה ליצור פיצוץ עצום. ממש מראות אלוקים. ויכול להגיע פתאום להשגות, להערות כאלו, שהוא רואה את כל ההיסטוריה הישראלית. כן? כל ההיסטוריה הישראלית הוא רואה מול עיניו. אברהם אבינו, יצחק, יעקב, והוא שזור בתוך ההיסטוריה ובעוצמה אדירה הוא נכנס לתוך הקודש. יש דברים כאלה. אני שמעתי סיפורים כאלה. וגם אתם שמעתם סיפורים כאלה. זו דוגמה. אז אמרנו, המוסר הטבעי הוא לא כזה שלומיאל, רק צריך לדעת, כן, לרומם אותו. בנקודה מסוימת אפילו לצפות להתקשרות, לזיקה שיכולה להתחולל בינו לבין המוסר הפנימי יותר עמוק. כן.
אתה אמרת
שכל
רק הסתכלות על הטבע,
זה מה שאמרתי.
זה צריך להיות
המשך
ישיר על הטבע.
זה מה שאני אמרתי.
אבל זה לא יכול להיות, זה יכול להישאר ברמה
הטבע. לא, השאלה איך אתה סופג את זה, שאני גדלתי בקיבוץ, ואני נפגשתי עם הטבע, הפגישה עם הטבע, לי, היא חשפה ערכים מאוד גדולים. תמימות, צניעות, יופי. זה מה ששתיתי מתוך הטבע. איך אתה רוצה שחשיפת ערכים כזו לא תיגע לי בנקודה הפנימית? זה לא שיצאתי לטבע, יצאתי לדוג דגים בשביל הבשר של הדגים. אני אגיד לך, לא, הייתי יושב על שפת הירדן, בסירה, האקליפטוס הסירה, כן? בשיר של נעמי שמר. הייתי יושב שם בסירה, בירדן שם, בתחילת איפה הירדן, איפה שהכנרת וירדן נפגשים. הייתי זורק את החכה למרכז הזה, ומתחיל להריח את ריח המלוח על המים. ולראות את השלדגים. אתה יודע מה עבר לי בראש? תור ילד, ילד צעיר, בן 13-14. אתה יודע מה עבר? מה נכנס לפנימה, בפנים? איך אתה רוצה שזה לא יפגע, לא, לא יפגע בפנים? מיציתי, לא משנה, כי אני, המבנה הנפשי שלי היה שונה. כן? לא יודע, נקודת הזמן שבו אני חוויתי את הדברים האלה, הייתה שונה מאחרים. מאחד דוגרי. היה לי יותר פנאי, יותר יישוב הדעת, מבחינה נפשית, אני יותר נוטה לזה, לא משנה. אבל השאלה גם איך אתה ממצא את הערכים מתוך הטבע. איך אתה פוגש, אתה מבין, את החתול, איך אתה פוגש את הענפה, איך אתה פוגש את הדגיג ששוחה, אתה מבין? זה יכול להיות דבר שאתה לא שם אליו לב, הדג הזה ששוחה. אבל איך אתה חווה אותו? אני חוויתי זה באופן כזה שבעצם ערכים נכנסו פנימה. ערכים נכנסו פנימה ונגעו בנקודה הקריטית ביום מן הימים. נגעו בנקודה הקריטית. לא רק בעלי חיים. מצבי טבע, סתיו, אביב, חורף, חצב, חילזון. כל הדברים האלו, כן? שבילי הבוץ, הטיולים בטבע, עריכות, כל... תביא, זה חדר בעוצמה כזו שזה יצר, כן? נגיעה בנקודה הפנימית.
זה מוסר טבעי ברמה
כבר, הרב אומר זה מפורש. כל מישהו שמוסר טבעי מוכרח שיבוא לקיום מצוות. כך הוא אומר. מוסר טבעי בדרגה מסוימת? זה חייב לחשוף, תלך לך. אברהם אבינו. מוסר טבעי, תוך כך ויאמר השם, לאברהם, לך לך.
הם בסכנה יותר גדולה, כי הם יכולים להסתדר עם הבניין הטבעי הגבוה שלהם, ולא לחשוב שיש גורדי...
לא, אבל הם לא הולכים, זה הלאה, זה הבעיה, הם חונקים, וזה מה שאמרתי להם בתוכנית. אמרתי, אסור לעצור את זה. תבין, שהדג משדר לך, כן? שהדג, שהחצב, שהחילזון, שריחות האביב, משדרים לך משהו, לך עם זה הלאה. אבל מה עושים הרבה פעמים? מריחות האביב, עכשיו אתה הולך לנהל מלחמה נגד החבר שלך. כן? אתה פשוט הורס את הכל, אתה הורג את הכל, אתה מבין? רגע אחד היית בשדה, רגע שני, אתה עכשיו הולך להילחם נגד החבר שלך, אתה מבין? נכנס לכל... כן, אתה הורס את הכל, במו ידיך אתה הורס את זה.
אתה מבין?
החוכמה, החוכמה זה לשמור. החוכמה זה לשמור על הרושם שקיבלת מן הטבע. אתה מגיע הביתה, עכשיו תשמור על הרושם הזה. עכשיו תנסה לדבר בשפה הזו, של הטבע. שפת היופי, הריחות הנעימים, כן? ההרמוניה. עכשיו תדבר עם החבר שלך ככה. דבר איתו ככה. אל תיכנע לתכתיב החברתי של הקנאה, של התחרות, אתה מבין? אבל ברגע שאתה יוצא מהשדה ונכנס לתוך אינטריגות בחברה מסוסכת, אתה פשוט ממית את הערכים האלה. עכשיו, אני למזלי לא המתתי אותם כל כך. לא המתתי אותם כל כך. וגם שהייתי חלק מהנורמות החברתיות בקיבוץ, תמיד התביישתי בזה. יש לי עזרת בסיפורים מעניינים, אבל זה לא לחשב. אולי בזדמנה לפסות.
שבוע.